פרטי, עמותת כל נותן. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
בוקר טוב, שבוע טוב, יום ראשון, אנחנו הזכייניסטים בעוד תוכנית איתכם. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. והיום בתוכניתנו שימו לב. המשאב האנושי היה ואינו מקור עיקרי לעוצמתו של העסק ובאותה נשימה עלול להיות עקב האכילס שלו. שוק התעסוקה חווה אתגרים בלתי פוסקים, דבר שמשפיע באופן משמעותי על החלטות של מעסיקים בכל הקשור לאופן העסקת העובדים, חוויית העובד בארגון, מתכונת העסקה של העובדים ועוד ועוד. אתגרים אלו מביאים פעמים רבות בעלי עסקים להתרחב בתצורה של רשתות מזכות, הזכייניסטים מצידם הופכים ברגע אחד להיות מעסיקים, ובכך חייבים להביא בחשבון את הסיכונים ואת החשיפות לצד הרצון להצליח כזכיינים של הרשת, ולפתח עסק מסגשג. התוכנית שלנו היום תתמקד בעולם התעסוקה בנושאים הבאים. סוגי העסקה, קליטה וסיום העסקה, שימור עובדים, וגם אולי אם יהיה לנו זמן ניגע במניעת התאמרות. מתארחות אצלי באולפן שתי נשים מופלאות ומקצועניות, הגברת שחר שניב, שהיא מנכלית ובעלת חברת שחר להגשמה, שמספקת מגוון פתרונות בתחום משאבי האנוש, ניהול עובדים ועסקים בצמיחה, ועורכת הדין אורית ליפשיץ, שמתמחה בדיני עבודה בדגש על ייצוג מעסיקים. מה שלומכן קודם כל?
מצוין, העניינים? בוקר טוב אדיר.
אתן נשמעות טוב, אתן נראות טוב, קרוב למיקרופון כמו שדיברנו, והכל סבבה. אז לכם אני אומר, אם אתם מתכננים להקים עסק חדש או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, וגם אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, אנחנו בתוכנית הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לזכיינות. אז שאלתי אתכן מה שלומכן, עכשיו אני מבקש שתספרו קצת מי אתן ומה שווה ללמוד עליכן הבוקר. נתחיל איתך שחר ואחריך אורית.
אז בוקר טוב, תודה שוב להשתתף, תודה על הזכות, כיף גם אורית שאת איתנו כאן. אני היום רוצה לספר רק בקצרה שהתחלתי ככה לכתוב, גיליתי בי זה משהו שככה ממש מוציא ממני מקומות טובים, אז מזמינה אתכם לעקוב ולקרוא על חלקת אלאים שלי, שאני מפרסמת אחת לשבוע, וזה ככה מה שרציתי לשתף היום הבוקר הזה.
אני נחשפתי לזה אגב, וזה מהמם, מהמם ממש.
תודה, תודה.
ואת, אורית, מי את? ספרי לנו.
אז שוב בוקר טוב, ואדיר, תודה רבה על ההזדמנות ולהזמנה כיף. להשתתף, לכבוד הוא לי. אני עורכת דין למעלה מ-20 שנה, יוצאת ההסתדרות, הייתי במשך 10 שנים יועצת משפטית בהסתדרות, ושם בעצם למדתי את כל הלפני ומלפנים של הענף הרחב הזה שנקרא דיני עבודה. מאז יש לי משרד עצמאי בתל אביב, בבית אליהו. אני מייצגת גם עובדים, וכמו שאמרת, אדיר בדגש כן. על מעסיקים. מלווה אותם בעצם בכל מה שהם צריכים מתחילת הדרך בנושא של העובדים, וכמובן לעשות את זה הכי נכון ומיטבי עבורם מבחינת תקופת העסקה. כן. מעסיקים ששומעים אותנו בטח יוכלו להזדהות עם המשפט, שתמיד יש הפתעות כאלו ואחרות תמיד. עם עובדים במהלך הדרך, וצריך לדעת איך לנהל אותם נכון.
יפה. טוב, אני גילוי נאות קצר, אנחנו מכירים גם אותך שחר וגם אותך אורית, עובדים ביחד אפילו כוחות משותפים. כיף לי מאוד מאוד שאתם כאן. התארחת פה שחר לפני כחצי שנה בתוכנית, ובאותה תקופה המגמה הייתה שקראנו לזה שוק התעסוקה שייך לעובדים. אנחנו יודעים שהציר הזמן חלו וחלים שינויים כאלה ואחרים, והנה היום אנחנו בתחילת שנת 2023, נראה שיש איזשהו שינוי, איזשהו ריח כזה, שיש שינוי במגמה. תרצי להתייחס לזה?
אז קודם כל, וואו, עברה ככה חצי שנה מאז שהייתי פה.
אפה.
מה זה אפה? ובאמת ככה, באמת דיברנו איך השוק עבר משוק של מעסיקים לשוק של עובדים, היה ככה מגמה מאוד מאוד חזקה שהשוק היה אצל העובדים.
נכון, כן.
וכרגע מה שאנחנו רואים זה הרבה גלי פיתורים, ויש איזשהם תנודות בשוק, זה מאוד מאוד דינמי, זה מאוד מאוד משתנה. אנחנו עוד למדים את השינוי הזה, אני עוד לא יכולה להגיד באופן מובהק לאן זה הולך, אנחנו ממש בעיצומו.
כן.
אז מעסיקים יקרים, זה לא שהעובדים דופקים לנו בדלתות עדיין, נקווה שנגיע לשם.
יפה. אז לומדים את המגמה. טוב, אז את אומרת, יש עוד לאן להסתכל קדימה וללמוד. מה את רוצה להגיד על זה? בכלל, אורית?
אני מסכימה עם שחר, רואים איזשהו שינוי. אני מהצד שלי, בעקבות משבר הקורונה ולאחריו, שמעתי ממרבית הלקוחות שלי על מצוקה במציאת עובדים, בטח ובטח עובדים ראויים וטובים, לרוץ איתם במשך תקופה ארוכה. ולאחרונה, אני יותר נחשפת באמת, כמו ששחר אומרת, לאיזשהו שינוי מגמה, שפתאום יש יותר הליכי פיתורים מבעבר.
כן.
כך שמשהו כנראה במצבות העובדים משתנה.
יפה, יפה מאוד. אני רוצה כבר לצאת להפסקה ראשונה, רגע להתאפס על עצמנו, אנחנו ממש סבבה, אגב, אין יותר מדי מה לעשות, מבחינת ההתאפסות. אבל בכל זאת נצא לאיזושהי הפסקה ראשונה, נגיד לצופים שלנו, לצופות, למאזינים ולמאזינות, שמיד אחרי ההפסקה אנחנו נדבר על סוגי ההעסקה בעולם התעסוקה. נסרטט לכם בגדול את הדרך שהעובד עובר למעשה משלב הרעיון, רעיון העבודה, דרך הקליטה שלו, ועד סיום העבודה שלו בארגון, נדבר גם על איך משמרים עובדים, ואם יהיה לנו זמן, ניגע אולי גם בנושא של תופעת התאמרות בעבודה, שהיא בעייתית מאוד מאוד. ביקשתי משתכן לבחור שירים להפסקות, זה כבר זה טיזר, זה כזה ספוילר שתהיה עוד הפסקה. איזה שיר בחרת לנו, אורית?
בחרתי את השיר של עידן רייכל.
שנקרא לפני שיגמר.
לפני שיגמר.
שהוא אחד השירים היפים שלו. אני ממש אהבתי את הבחירה. אז תהיו איתנו מיד אחרי הפסקה.
אני רק אשמח להקדיש את השיר הזה.
קדימה.
לשלושת ילדיי האהובים, שכך יחיו את החיים, שבאמת יהיה להם אומץ לעשות כל מה שהם רוצים. וזהו, אני מקדישה להם את השיר הזה באהבה ענקית ממני.
שמותיהם בעולם?
אריאל, יהונתן ואיתמר.
השיר הזה מוקדש לכם מאימא. עידן רחל, בבקשה.
לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, לא לפחד להתאהב שישבר הלב, לא לפחד בדרך לאבד, לקום כל בוקר ולצאת על החיים ולנסות הכל לפני שיגמר, לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק, לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה. לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה, למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, לחבק אותה בלילה כשהיא נרדמת אז כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה, מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו, להגיד שהגענו, תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו, כל העולם נרגע, לנשום אותה עמוק לדעת שתמיד אני אהיה שם בשבילה.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
בעלי עסקים רבים שמעוניינים להתרחב מחליטים לקחת את הניסיון שהם צברו ואת השיטה, את קשרי הלקוחות, קשרי הספקים ואת הנכסים אחרים שאחרים שקיימים בארגון, בחברה, בעסק, ולשכפל אותם. כך הבעלים מסב בעצם עסק בודד לרשת מזכה. וכך רשתות מזכות מתפתחות, זה בעצם התורה על קצה המזלג. בין היתר, קיים הצורך להתמודדות עם העסקה ישירה של עובדים או העסקה של פרילנסרים מחד, ומאידך הרשת מגייסת זכיינים שברגע אחד הופכים להיות מעסיקים. המשמעות של להיות מעסיק בשנת 2023 במדינת ישראל היא לא פחות מערת גורל, וזה מביא אותי לעסוק איתכן כאן חברות בנושא הראשון המרכזי של התוכנית, והוא סוגי העסקה בעולם התעסוקה. אנחנו יודעים שבעולם התעסוקה בעצם קיימות שתי תצורות עיקריות, נגיד של עובדים שכירים מצד אחד ושל פרילנסרים או נותני שירותים מצד שני. אורית ליפשיץ מתמחה בדיני עבודה, עורך הדין, ושחר שני והבעלים של חברת שחר להגשמה. השאלה שלי אליכן, איתך נתחיל אורית, מתי מתאימה העסקה ישירה, קרי עובד שכיר מה שנקרא, ומתי נכון יותר להפעיל פרילנסר, וגם מה מייחד כל אחד מהם ממש בקטנה?
אז אני חושבת שדווקא חשוב להתחיל באיזשהו טיפ למעסיקים, שהרבה פעמים קובעים את אופן ההתקשרות עם אותו עובד, באמת אם זה באמצעות פרילנסר, קבלן חיצוני, נותן שירותים, כן. לבין אם זה עובד שכיר, הרבה פעמים משיקולים כלכליים, מטבע הדברים, בעלי עסקים מתנהלים באופן הכלכלי ביותר עבורם, אבל צריך לזכור שיש כאן היבט שהוא חוקי משפטי, כלומר,
לגמרי.
הרבה פעמים מבחינה כלכלית הרבה יותר נוח לאותו בעל עסק להתקשר עם פרילנסר, אבל אם מבחינה מהותית אותו פרילנסר הוא הלכה למעשה מבחינת אופן ההתקשרות ומתן השירותים, למעשה עובד שכיר בחברה, כך שגם אם בעל העסק קבע את צורת ההתקשרות כפרילנסר, הוא צריך להבין שיכול מאוד להיות שיש כאן איזושהי בעיה משפטית, והוא באיזושהי חשיפה.
כן, שבדיעבד יראו אותו בעצם כמי שהיה בפועל עובד, והתייחסו
נכון לך כזה. נכון מאוד, ויש לזה משמעויות, ככל שאותו פרילנסר נותן שירותים במשך תקופה ארוכה לבעל העסק, החשיפה הולכת וגדלה.
כן.
כי למעשה כל הזכויות שהיו אמורות להיות משולמות לו בתקופת ההתקשרות,
לא שולמו.
ככל לא שולמו, כן. וככל והוא יתבע אותן בסיום ההתקשרות ובדיעבד, יכול להיות שיהיה מדובר כאן בהרבה מאוד כסף.
כן, אז אנחנו לא ניכנס ממש לעומק של העניין, אז רק נגיד עוד מילה אחת, ואז נשמע אותך גם שחר באותה נקודה בדיוק, שיש את מה שנקרא מבחני ההשתלבות, שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה, שקובעים סט של קריטריונים, נגיד ככה, שצריך לבדוק אותם, שיש בהם כדי להעיד או לא להעיד אם הוא פרילנסר אותו אחד, או בעצם עובד, נכון?
כן, אז אני אומר שבסך הכל הפסיקה בנושא הזה, ודווקא מהמקום שהנושא הזה כל כך נפוץ ונפיץ, הפסיקה היא מאוד מאוד דינמית ומאוד מאוד משתנה. אין איזושהי רשימת מקולת שבעל עסק יכול לשבת ולבדוק האם, איפה זה בדיוק נופל. כל מקרה צריך לבדוק ולבחון לגופו. אבל אם בגדול אני אוכל ככה להתייחס לדברים המשמעותיים יותר, כמובן צריך לבדוק עד כמה אותו עובד משתלב בעסק, ועד כמה הפעילות שלו היא באמת יותר דינמית, האם הוא בעל עסק עצמאי שנותן שירותים לעוד בעלי עסקים, או שלמעשה הלקוח העיקרי שלו זו אותה חברה.
כן, אני רוצה לקחת את מה שאמרת עכשיו על הנושא של להשתלב, וזה מתחבר אלייך בעניין של מהות תפקיד והגדרה וכן הלאה. נשמע אותך רגע בעניין הזה.
אז אני קודם כל רוצה להגיד גם לבעלי העסקים שלנו, ואתם כעורכי דין תדעו לומר את זה יותר טוב ממני, שבכלל דיני עבודה הם חוקים קוגנטיים, אוקיי?
נכון.
זאת אומרת שיש לנו איזה שהם תנאים שאנחנו חייבים לעמוד בהם.
נכון.
וגם אם הרבה פעמים העובד יגיד לי, אני מוכן להיות פרילנסר ורוצה, זה לא תמיד עומד במבחן החוק.
כן.
אז נשים לב שאנחנו נצמדים.
נגיד רק שקוגנטיים, המשמעות של קוגנטיים זה חוקים שלא ניתן להתנות עליהם.
בדיוק.
זאת המשמעות, זה בעברית הפשוטה, במילים שאנשים מבינים.
מזל שלמדתי גם משפטים, למדתי עוד משהו.
אז מתי לא נפיל פרילנסר?
אז קודם כל, אני רוצה להגיד שבלקוחות שאני פוגשת, אני רואה הרבה הפעלה של פרילנסרים, וצריך באמת לשים לב ולראות, קודם כל מבחינה מהותית, כמה התפקיד הזה יש לו חשיבות לארגון. מבחינת של האם זה משרת אמון או לא משרת אמון, מבחינת הנושא של סודיות ונאמנות, כמה אני צריך את כל המידע שישאר אצלי. זאת אומרת, להסיק מזכירה במשרה מלאה בשביל להיות פרילנסרית, אין לזה שום כדאיות בשום היבט. גם אם אני רוצה עובדים, שהם יהיו ברמת מחוברות ארגונית יותר גבוהה, ואם אתה זוכר, דיברנו על זה בתוכנית
נכון.
הקודמת, מזמינה את המאזינים לחזור לזה ועוד עוד נעמיק, בדיוק, כן. ועוד אולי נעמיק בזה בתוכניות הבאות שלנו, אבל אם אני רוצה עובדים מחוברים, שיהיה לי יותר נוח לשמר, לנהל ושיהיו יחד איתי לאורך זמן, פרילנסרים זה פחות הכיוון.
כן, אז מתי כן אפילו? זאת אומרת, אמרנו שלא,
כן.
כאשר מדובר ברמת מחוברות ומחויבות, שאנחנו רוצים שהיא תהיה יותר גבוהה, טובת הארגון, מה שנקרא, מהות התפקיד, משרת אמון כן או לא, וגם נושא של שמירת נאמנות וסודיות. אולי נגיד בעניין הזה שפרילנסרים רשאים לעבוד עם מי שהם רוצים. יכול להיות שיזלוג מידע כזה או אחר בצורה כזו או אחרת מהארגון. אגב, זה יכול לקרות גם שמדובר בעובד, אבל...
זהו, שחשוב לציין שבסך הכל יש הרבה דברים שאפשר למנוע באמצעות הסכם, כי גם עם פרילנסר, בטח ובטח כשהוא בתפקיד שהוא נותן איזשהו שירות רגיש לחברה, כמו סתם לדוגמה איש מחשבים חיצוני, אבל למעשה הוא חשוף לכל הנתונים של החברה, בוודאי שאנחנו מחתימים על הסכם שכולל סודיות וכדומה.
התחרות וכן הלאה.
בוודאי.
מתי כן נפעיל פרילנסר?
אני הייתי בוחנת העסקה של פרילנסר כשיש לי איזשהו פרויקט שהוא בכיף יותר מצומצם, פרויקט שמבחינת זמנים צריך אותו למשהו נקודתי, אם יש לי מישהו... יש לי איזושהי בעיה תזרימית, נכון לכרגע לחודש חודשיים הקרובים, ואחרי זה בהמשך אולי הדברים השתנו, אבל כל הזמן הייתי בודקת את עצמי לגבי הנושא הזה של הפרילנסרים, וזה... שלא יהיה מקום לחשיפה.
אני רוצה ברשותכן שנפרוט רגע את השלבים שעובר העובד בארגון. רציתי להתחיל בקליטה, אבל תכלס, צריך להתחיל רגע אולי ברעיון, נכון? ברעיון העבודה, או במודעה הראשונית וקבלה לרעיון עבודה. בואו רגע ניתן ככה, אז מילה אחת ברשותך, אורית, תתני על נושא של הזמנה לרעיון, מודעה, איך מתייחסים לזה, מה קורה אם החלטנו שחר לא לקבל את העובד, ומשם נצלול כבר לקליטה של העובד בפועל בארגון וכן הלאה. מילה על הדבר הזה. על מה חשוב להקפיד נניח בנושא הזה?
חשוב להקפיד כמובן לשקף לאותו מועמד לעבודה את אופי התפקיד, מה הדרישות ממנו, מה תנאי העבודה, שהכל כמובן... בבוא היום, ככל והוא יתקבל לעבודה, ישוקפו באותו מסמך שמעסיקים מחויבים לתת לעובדים.
כן.
המסמך שהוא חובה, זה כמובן הודעה על תנאי העבודה.
כן.
שמעסיק שרוצה לשמור על עצמו משכלל את זה כמובן להסכם העבודה. נקודה שחשוב לי לציין בנושא של מועמדים לעבודה, שהרבה מעסיקים לא מודעים אליה. היום כמעט כולם יודעים שיש את חובת השימוע, לבצע הליך של שימוע לפני קבלה על החלטת פיתורים של עובד.
כן.
ובנושא של מועמדים לעבודה חשוב להדגיש שהפסיקה כבר קבעה שגם מועמד לעבודה שהתקבל לעבודה, אבל עדיין לא התחיל לעבוד בפועל, אפילו לא עבד שעה אחת בלבד, נאמר לו שהוא יתחיל בתאריך כך וכך עתידי. ככל ופתאום יש איזשהו שינוי, ולא פעם אנחנו נחשפים לשינוי, עובד שהיה אמור לעזוב, בסוף נשאר בעבודה, פתאום ירד היקף העבודה, ויש איזשהו שינוי בצורך, והמועמד לעבודה שהתקבל בסופו של יום הלכה למעשה לא מתחיל לעבוד.
צריך לקרוא לו לשימוע.
גם לא, וזה כל פעם מפתיע את הלקוחות שלי, גם לא צריך לקרוא לשימוע.
ומה קורה אם עכשיו אני לא נמצא בסיטואציה הזאת, אלא ראיינתי מועמד והחלטתי לא לקבל אותו. מה אני עושה? איך אני מתייחס לזה? מודיע לו, לא מודיע לו? פשוט מודיע.
מודיע.
זאת אומרת, וגם על זה יש, אני מניח, כבר התייחסות בפסיקה של מועמדים לעבודה ש... אני יודע מה, באו לרעיון ולא התייחסו להם ולא התקבלו לעבודה ומזנחו.
תראה, חשיפה פוטנציאלית במקרים כאלה זה לדוגמה חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. אם הוא עמד לעבודה מרגיש שהוא לא התקבל בגלל גילו, מינו, מוצאו וכולי, אז כמובן זה משהו שצריך מאוד להקפיד.
יפה. שחר, אני רוצה לשאול אותך על כמה מילים על החשיבות של קליטה נכונה של עובדים, ועד על ציר הזמן, עד להזבה של עובדים. אז אולי בוא נתחיל מקליטה של עובדים. מה הדברים החשובים, כמו שאת רואה אותם?
אוקיי. אז אני רוצה קודם כל גם להתייחס בנקודה למה שככה אורית העלתה. היום כל מעסיק מחויב לעדכן כל מועמד שהגיע לרעיון פרונטלי עליו לעבודה. אני נתקלת בהרבה מעסיקים שלא מעדכנים, שלא התקבלו לעבודה. צריך לשים לב שזה חובה היום לעדכן כל מועמד שלא התקבל. אז צריך להקפיד על הנושא הזה. ועוד טיפ קטן,
רצוי אגב שהעדכון יהיה בכתב, אגב, וזה לא משנה באיזה תצורה, גם אם עושים שיחת טלפון, רצוי שאחרי זה יהיה משהו מגובה בכתב.
אני באופן אישי גם שולחת מייל וגם מתקשרת טלפונית, כי אני חושבת שזה מכובד וראוי. מה גם שהמועמדים שלנו הם השגרירים שלנו, צריך לשים לב לזה. יכול להיות שאותו מועמד לא מתאים, אבל חבר שלו או מישהו ממקורביו כן, ולשים לב שגם מועמדים הם שגרירים. גרירים. אז שאלת אותי על קליטה ועזיבה של עובדים, ויש לי איזושהי סיסמה כזו שאני ככה הרבה משתמשת בה, זה מ-101 ועד 161, זה הטופסולוגיה בעצם שכשאנחנו קולטים את העובד וכשהוא מסיים, אבל חשוב לרגע להגיד על הנושא הזה של הקליטה, מחקרים מראים, זה לא אני אמרתי, אבל אני רואה את זה הלכה למעשה בפועל, ששלושת החודשים הראשונים מאוד מאוד חשובים לעובד, והם גם יכולים לנבא לנו מה יקרה איתו בהמשך.
מעניין.
עכשיו, כמו שכל... היינו רוצים שהילדים שלנו יקבלו אותם יפה ובזרועות פתוחות בגן ובבתי הספר, או לא משנה איפה. ככה גם כל עובד רוצה. אז מאוד מאוד חשוב לשים לב שתהליך הקליטה הוא מכיל, תומך ו...
מכיל, סדור, תומך, כן. מאפשר.
ומדויק.
בדיוק. כן,
לגמרי.
וגם, יפה. אגב, מבחינה עסקית, כדאי לי כעסק להתארגן על זה, כי העובד יישאר אצלי לאורך יותר זמן, אז גם עסקית כדאי לי להשקיע בדבר הזה.
רוצה להתייחס לעניין הזה של קליטה במילה? מה מהצד החוקי?
אז כמו שנגעתי קודם, הדבר הטוב ביותר שמעסיק יכול לעשות עבור עצמו, זה
לנסח הסכם העסקה.
לייצר הסכם העסקה לעובד באופן מדויק, במובן שאחד, לדעת איך לשלם לו ומה לשלם לו ואיך לשלם לו את זה בצורה נכונה.
כן.
הכל כמובן משתקף בהסכם, ואחר כך רצים עם זה קדימה במסגרת תלושי השכר. זה המקום להדגיש שמגיעות אליי המון תביעות של לקוחות שלי קיבלו, שהתביעות האלה מוצדקות, אבל הלקוחות שלי פעלו בתום לב. מה זאת אומרת? חשבו שמשלמים בצורה נכונה, חשבו שמפרישים בצורה נכונה, לא התייעצו עם עורך דין שמתמחה בתחום.
כן,
לא
בתחילת הכינו, הדרך.
בדיוק. והחשיבות של זה היא לעשות את הכל מבעוד מועד. אחד, לחסוך בכספים במובן שלא לשלם כספים מיותרים, ומה שלא פחות חשוב, ויותר אפילו לפעמים משמעותי, זה למנוע חשיפה פוטנציאלית.
כן.
כי אם אתה עושה את הדברים בצורה נכונה ומדויקת מתחילת הדרך, אז כן. ככה אתה ממשיך לרוץ עם זה לכל אורכה.
אני רוצה מילה על הקליטה בצד הארגוני, התפעולי, ברשותך, שחר.
אוקיי.
מה חשוב להקפיד שם?
אז אני קצת אסביר הלכה למעשה איך זה עובד, כי אני אמונה על הנושא הזה אצל רוב לקוחותיי. בעצם, בתור מנהלת המשאבי אנוש בארגונים שהם קצת יותר קטנים, אז בעצם אני כותבת את נהלי העזיבה והקליטה, אנחנו קוראים לזה אונבורדינג ואופבורדינג, יכול שתתקלו במושגים האלה, ככה אנחנו קוראים לזה. אני בעצם כותבת את כל נעלי הקליטה, יש הרבה ניירת סביב זה, ואני ממליצה לכל בעל עסק, מעסיק, שיהיה לו את הדברים האלה שמורים, מישהו שמכיר את התחום, כמו שאורית ככה שיתפה, שזה לא יגיע לחשיפות ולתביעות.
סביבת העבודה שלו, מן הסתם, הכיסא שלו,
זהו, אנחנו ניגע בזה עוד ככה בהמשך, אתה שאלת אותי על זה בכלל, איך, מה, אז ראיתי שיש את זה בהמשך, אז אני...
בכיף, אז בואו רגע... נדבר רגע על העזיבה, בסדר? כי יש פה שתי נקודות זמן שהן קריטיות. כמובן, יש את כל הביניים, מה שקורה בארגון בזמן העבודה. אז זה אנחנו טיפה פחות נדבר, למעט העניין שאולי נגיע אליו אחר כך של איך משמרים ואיך גם מונעים תופעות של התאמרות. אז היינו בקליטה, בוא נדבר רגע על העזיבה. שחר, מה מבחינתך חשוב להקפיד בכל מה שקשור לעזיבה של העובד, לא מהצד המשפטי? אלא דווקא מהצד הארגוני, האנושי, המשאב האמיתי פה שצריך להתייחס אליו, לא שהמשאב החוקי הוא לא חשוב, אבל הבנת את הכוונה.
אוקיי. אז קודם כל, כמו שאמרנו שהמועמדים שלנו הם שגרירים שלנו, אז גם העובדים שלנו והעובדים שמסיימים את העסקה אצלנו הם שגרירים שלנו. ואני רואה בתהליך עזיבה של עובד, כאיזשהו דרך גם לבדוק מה קורה אצלי בארגון. זאת אומרת, אני מקפידה, ואני נותנת פה גם טיפ למעסיקים שבינינו, כל עובד שמחליט על עזיבה, לעשות רעיון עזיבה. אני ממש קוראת לזה רעיון עזיבה, להבין למה הוא עוזב, מה קרה. אני לומדת מזה המון על המצב בארגון. אני מאוד מאוד מקפידה על זה. וגם אם הוא החליט לעזוב, וזה לפעמים מגיע לטונים לא הכי נעימים, ו... מעסיקים ככה, ולנסות לראות איך אני מוצא את הכוחות כן לסיים את זה בצורה הכי נעימה והכי מכבדת שניתן.
זה בצד כשהוא, מה שנקרא, הוא מחליט לעזוב, ויש גם את הצד שהוא מועזב, אבל גם פה אפשר לייצר את אותה שיחה.
בדיוק, זה אף פעם לא נעים. הנה, מחר אנחנו צריכים לעשות שיחת שימוע, והמנכ"לים זה לא פשוט להם, זה תמיד לא קל, אבל אפשר לעשות את זה נעים עד כמה שניתן.
אגב, השיחה הזאת שאת מתארת לא מחליפה אורית את עניין השימוע. אין בזה, זה לא בא אחד על חשבון השני. השימוע הוא חובה בפני עצמה, שחשוב להקפיד לבצע אותה by the book. אולי תתני על זה מילה או שתיים?
כן, בעצם הליך השימוע זה הליך שהוא יציר הפסיקה. בתי הדין לעבודה בעצם יש פסיקה חד משמעית שמחייבת כל מעסיק לבצע הליך של שימוע טרם קבלה של החלטה האם לפטר את העובד. במידה והליך השימוע לא מתבצע או שמתבצע באופן לקוי, זה יכול להקנות לעובד פיצוי כספי, ולכן חשוב מאוד לבצע את זה בצורה מדויקת, לתת לעובד מכתב זימון לשימוע מבעוד מועד, לתת לו פרק זמן סביר להארך לישיבת השימוע, חשוב לשקף במכתב הזימון לשימוע מה הסיבות שבגינן המעסיק שוקל את הפיתורים של העובד, כדי באמת לשקף לו את המצב שלו ולתת לו את ההזדמנות להשמיע את האידך גיסה שלו בשימוע. לא פעם מעסיקים, כמו שאמרתם פה, שימוע גם לא נעים למעסיק, אז לא פעם מתוך חוסר הנעימות הם מעוניינים לרשום במכתב הזימון לשימוע דברים שהם לא בדיוק צריכים. משקפים. כן. כלומר, לדוגמה צמצומים, למרות שסיבת השימוע באמת היא חוסר סביות רצון, מקצועית, חברתית, מאותו עובד, הרבה יותר כמובן נוח לרשום צמצומים, צריך מאוד להיזהר בזה. כן. מכיוון שלפעמים...
תצטרך להוכיח שצמצמת.
בדיוק. לפעמים המפוטר רואה מודעה דרושים בדיוק במקביל להליך הפיתורים, מה שאם דיברנו על הליך שלא מבוצע בתום לב ושנפל בו איזשהו פגם שיכול להיות, תהיה פה חשיפה לפיצוי, זו דוגמה אחת לזה.
מה קורה, שאלה לשתכן, מה קורה אם מעסיק, אפרופו מה שאמרנו בתחילת הדברים, ההתנהלות הנוכחית היא גם גל של פיטורים. אני מניח שיש גם גל של צמצומים, אפרופו מה שאנחנו אומרים, ודווקא אולי להשאיר את העובד בארגון, אבל לעשות איזשהו שינוי בתנאי העסקה, לצמצם, כי צריך קצת להתכווץ. בואו נתייחס לזה גם שחר, מהצד שלך, אם תוכל לתת איזה מילה, וגם בצד החוקי, אם אפשר לתת איזה מילה. שחר.
אז אני מתייחסת רק לצד הרך יותר, פחות אורית התייחס לצד המשפטי. אני מאוד מאמינה בשקיפות ובכנות ובשיתוף. ואם כרגע ישנה איזושהי סיטואציה וצריך לעשות שינוי במבנה של המשרה, כמובן שזה עומד בהגדרות החוק, אז לשתף את העובד ולהציב בפניו את האלטרנטיבות. ולחשוב ביחד על איזה שהם פתרונות. ברגע שאני משתף, אני בא במקום של שקיפות, הדברים הרבה יותר פשוטים לביצוע.
מהניסיון שלך, דוגמאות למקרים כאלה, ברמה של צורך לצמצם וכן הלאה, שבאו המעסיקים ומה שנקרא, הניחו את הכל על השולחן בצורה הכי שקופה, צלחו את האירוע, עבר טוב?
יש...
בכל זאת, יש פה...
אני אוכל לשתף באיזושהי דוגמה, חברה שהיא חברה יותר פרויקטלית, אוקיי? אז העובדים הרבה פעמים עבדו במשרות מלאות, היה איזשהו משבר, כולם חווים אותו, היה גם קורונה, אז היה צריך לרדת בהיקפים של המשרה, היו עובדים שבחרו שתהיה סיום העסקה, והיו עובדים שהסכימו לרדת בהיקפים שלהם, וזה באמת כל מקרה לגופו. יש פה את מסגרת החוק שאי אפשר להתעלם מזה, של הרעת תנאים וכדומה, אבל בגדול באמת זה עולם ומלואו העניין הזה של קשה
לנו. בוא נדבר על הצד החוקי שזה.
אז באמת...
אני רק אדגיש שאנחנו בשינוי תנאי העסקה של עובד, בזמן אותו עובד.
נכון.
מה חשוב שם?
אז למעשה, קודם כל חשוב לזכור שכל שינוי בתנאי העסקה של העובד מחויב המעסיק לבצע הליך סדור, גם זה נקרא שימוע, כי בעצם הוא מזמין אותו, משקף לו עוד לפני כן, וגם באותה שיחה, מה השינוי שהחברה מבקשת לייצר, בין אם זה שינוי מבחינת תנאי השכר, ובין כל שינוי אחר. גם העברת תפקיד, שינוי מהות
מיקום,
התפקיד.
שינוי מהות,
כן. כל שינוי בתנאי העסקה של העובד, בכל רובד שכזה או אחר, מחייב...
המפעל עבר מיבנה לקריית גת. זה שינוי משמעותי, ככה זה בחשבון, לדוגמה.
לדוגמה, כן, זה אולי צריך לעשות משהו יותר רוחבי, אבל באופן עקרוני, אם אנחנו מדברים כרגע על איזשהו שינוי נקודתי לעובד או למספר עובדים, אז בהחלט אנחנו משקפים להם מבעוד מועד, אנחנו לא עושים להם הפתעה באותה ישיבה, באותו שימוע, אנחנו כן משקפים להם, אנחנו כן שומעים את רצונם. כמובן שאם מדובר בהרעת תנאים והעובד לא מסכים לכך, משמעות הדבר תהיה שהעובד יפוטר מהעבודה עם כל המשתמע וכל הזכויות שלו, ואם הוא מסכים, אז באמת הצלחנו לצלוח את המשבר, וגם שימרנו את העובד, וגם ייצרנו את אותו שינוי מבוקש.
המשמעות היא בעצם, אם הוא לא מקבל את זה על עצמו, זה מתפטר בדין מפוטר, זאת המשמעות המשפטית?
אם מדובר בהרעת תנאים מוחשית, כן, כן, בהחלט.
מעניין פה איתכן, חייב להגיד את זה. אנחנו יוצאים להפסקה, ניקח רגע אוויר. מיד אחרי ההפסקה אנחנו נמשיך לדבר על האתגרים בעולם התעסוקה, ונדבר גם על איך משמרים עובדים. שחר, תורך, בחרת לנו שיר שנקרא יחפים, של יסמין מועלם, יסמין מועלם. מדוע בחרת את השיר הזה?
קודם כל אותו הכרת, כי השיר הקודם שפעם קודמת בחרתי, לא הכרת.
האמת שגם את זה לא הכרת.
נו, אז אני שמחה שאני כל פעם...
ותדעי לך שזה קשה להפתיע אותי בשירים בעברית.
אז ככה, אני בחרתי בשיר יחפים של יסמין וואלם, קצת יותר כבד לבוקר זה. יש ככה כמה משפטים שתפסו אותי בשיר. קודם כל שבסוף כולנו הולכים לישון יחפים ופשוטים, לא משנה מי אנחנו ומה אנחנו ואיפה אנחנו, אז באמת האנושיות מאוד מאוד חשובה. ויש שם גם עוד משפט שבואו נהיה מים חיים אחד לשני ובעיקר לעצמנו. שיהיה הזנה מהממת ומוקדש. לילדיי ואהובי שנמצא כרגע ברומא.
ונהנה ברומא, שלומה.
טוב, עכשיו סיבכת אותי.
בדיוק.
הפסקה ואנחנו חוזרים, הזכייניסטים.
אם הייתי יכולה לצאת מהראש שלי, ללכת ולמכור בשוק את כל המחשבות שלי, כל הרחובות היו ריקים עכשיו, הייתי ריקה גם אני. והזמזום הזה שלא מפסיק, זאת המלחמה שלי. ואני לדעת ש הוא לא ישאיר אותי לבד. מה כבר ביקשתי? תהיה לי מים חיים, כי בסוף היום אנחנו יחפים ופשוטים. אם תמשך אותי אליך מעל עננים, בחלומות שלי אנחנו יחפים. לחלק בחינם, רק שיקחו את המשקל ממני, זה יותר מדי. וזו תקופה קצת מוזרה להיות בן אדם, הייתי מוותרת על הגוף, רק נשמה בעולם.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
אחד הקריטריונים המשמעותיים להעסקה של עובדים הוא אמון. בסופו של יום אנחנו נותנים לעובדים שלנו בארגון חופש פעולה, שאמור לקדם את הארגון ולא פחות חשוב מכך גם את העובד. המעסיק מצידו נותן בידיים של העובד גישה לבטן הרכה של הארגון, במקרים מסוימים מדובר בגישה למידע עסקי סודי, שהחשיפה שלו עלולה לפגוע במעסיק. מאידך, איך נצליח להתקדם כארגון בלי לשחרר? הדבר הזה מתקשר גם ליכולות שלנו כמעסיקים לשמר את העובדים המוצלחים, ולצד רכישת האמון ההדדי, יש לומר, לתת להם תחושה טובה, שייכות, הכרה בתוצאות ובפעולות שלהם והוקרת תודה, וכל זה לצד תגמול עולם, ובכך בשאיפה לשמר את העובדים בארגון לאורך זמן. לא פחות חשובה היא שמירה על סביבת עבודה תומכת בעובדים ומניעת התאמרות גם מצד עובדים אחרים בארגון וגם מצד מנהלים בארגון, וגם מניעת התאמרות של המעסיקים עצמם בעובדים שלהם. לצורך הדיון הזה מתארחות אצלי באולפן עורכת הדין אורית ליפשיץ, שמתמחה בדיני עבודה עם דגש על ייצוג של מעסיקים, והגברת שחר שניב, שהיא מנכלית ובעלים של חברת שחר להגשמה, שמספקת מגוון פתרונות בתחום משאבי האנוש, ניהול עובדים ועסקים בצמיחה. דיברתי על שימור, בוא נשאל אתכן, מה הדבר העיקרי שאפשר לעשות כדי לשמר עובדים בארגון? איך זה קורה? איך עושים את זה?
אז קודם כל אני חייבת לציין ששימור עובדים זו תורה שלמה, אז באמת, אבל אני רוצה ככה כן לענות על קצה המזלג,
כן.
ולומר ששימור זה משהו שבעבר, בניהול המסורתי יותר, אנחנו לא נתקלנו בו, זה מושג שמגיע לנו יותר מהניהול המודרני, וספוילר קטן, הרבה מעסיקים חושבים שעובדים עוזבים אותם בגלל שכר ותנאים, לא ולא, כן. המקום הראשון זה בגלל ניהול, אז הנושא של הניהול הוא מאוד מאוד קריטי לשים עליו את הדגש. אם אני אתן ככה איזשהו כן טיפ קטן לגבי הנושא של שימור עובדים,
כן.
כל עובד המוטיבציה שלו היא שונה. אם אני אצליח כארגון וכמנהל להבין מה המוטיבציה של העובד, אני יעזור לי לשמר אותו.
יפה. עצם זה שבכלל מחפשים אחרי המוטיבציה של העובד, זה ממחיש לעובד כמה אכפת לנו ממנו.
בדיוק.
וזה כשלעצמו מייצר מוטיבציה. איך רואים את זה מהצד המשפטי, ככה בעניין השימור, משהו שהוא...
תראה, נושא שימור העובדים, אין ספק שזו נקודה מאוד משמעותית, מכיוון שבאמת... הם המשאב האנושי של העסק שלנו, וכדי שהעסק יצליח,
צריכים
אנחנו,
אותם.
בדיוק, אנחנו הרי לא יכולים בלי העובדים.
כן.
ואם אנחנו מדברים מהכיוון המשפטי, אז קודם כל, לעובדים מאוד חשוב לדעת את התנאים שלהם. אם דיברנו קודם,
כן.
שגם כך זה חובה של העובד, של המעסיק, סליחה, אז שהמעסיקים יזכרו שבסופו של יום זה גם נותן הרבה שקט לעובדים. עובד שלא יודע איך השכר שלו משולם וממה מופרש לו ואיפה הכספים שלו, כן. הוא ממורמר וגם הוא רץ לבדוק את הזכויות.
וכשהוא בודק את הזכויות הוא מוצא, וגם זה שהוא בודק שלעצמו, אפופו מוטיבציה, זה כבר פוגע בתפקוד שלו, במוטיבציה שלו.
נכון.
זה עושה לא טוב בארגון. מה החובות של המעסיק, שחר, בהקשר של סביבת עבודה בטוחה לעובד?
תראה, חובות, אולי אורית תדע לענות יותר ממני, אני יכולה להגיד ככה מה אני ממליצה, כן? כן? זאת
אני
אומרת...
אני מדבר, את יודעת מה, את צודקת. זה לא חובות במובן של חובות של חוק, אלא אולי חובה מוסרית או משהו שברמת
כן,
המלצה, כן.
אז תראו, קודם כל, סביבת, סביבת עבודה נעימה, מכבדת, מכילה, תומכת, זה משהו שהוא... זה הבייסיק. תמיד תחשבו שהעובדים שלנו זה מה שהיינו רוצים שינהגו בחברים שלנו, במשפחה שלנו, כן. בילדים שלנו. אותו דבר, זה בייסיק. אני חייבת לומר שאני לצערי, לאורך, לצערי ולשמחתי, לאורך הקריירה שלי, פיתרתי לא מעט על התאמרות בעבודה. זה מושג שאוריד גם תדע לומר שאין עליו עדיין ממש חקיקה ממשית, וזה בעייתי בפני עצמו. אבל אין לנו שום עניין בהתאמרות בעבודה, צריך להימנע מזה, סביבת עבודה מכבדת גם בהיבט של תנאים פיזיים, שמבחינת מקום ישיבה,
כן.
חלון בחדר, הפסקות ריאליות, ללא צעקות. או...
גם מה קורה עם העובד כשהוא הולך הביתה, כמה מטרידים אותו ומפעילים אותו, אני מניח שגם זה נכנס פה. אורית, תוכלי לתת דוגמה לאיזשהו מקרה שאולי היית מעורבת בו כמייצגת בתחום הזה של... סביבת עבודה לעובד או סביבה בטוחה?
אז קודם כל חשוב להדגיש שהחובה היא של המעסיק לספק עבודה, סביבת עבודה מוגנת לעובדים.
כן.
וככל, ולא פעם אנחנו שומעים על מנהל שצועק, קולגה שמדבר לא יפה, כמובן זה תחום מאוד מאוד אפור, מה נכנס כן. בגדר ההתאמרות ומה לא.
כן. כי אבל... בסך הכל אנשים, אנחנו, מה לעשות? גם המעסיקים, אנחנו בשר ודם, אנחנו יכולים להתעצבן, אפשר לצעוק. זאת אומרת, זה לא בהכרח...
נכון, אנחנו נמצאים לא מעט שעות בעבודה, ולפעמים העבודה אינטנסיבית, כן. וכל אדם הוא אדם אחר, וכן, אנחנו גם לא בוחרים בדרך כלל את המנהל שלנו והקולגות שלנו. אבל צריך לזכור שאם העובד חש מאוים, או שהוא חש שבעצם... החברה לא מספקת לו סביבת עבודה מוגנת, והוא מתלונן על כך, חובת החברה לפעול, להיות אקטיבית, לבדוק כן. את הנושא, וככל שיש הצורך גם לעשות צעדים אקטיביים בעניין. וזה משהו שמאוד חשוב להגיד, אתה שאלת אותי על דוגמה,
כן.
אני יכולה לספר דווקא על עובדת שאני הצגתי לפני מספר חודשים, היא הייתה מנהלת מאוד בכירה בחברת הייטק מאוד גדולה, והסמנכ״ל מעליה פשוט התאמר בה באופן שיטתי, עקבי ולאורך תקופת זמן ארוכה. לימים, ולמרות שהיא עבדה שם המון שנים, היא כבר לא הייתה מסוגלת להמשיך במקום העבודה. ובמסגרת הטיפול והייצוג שלי מול החברה, הצלחתי להוציא עבורה סכום כסף מאוד 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 משמעותי. כפיצוי. נלווה, כן. מעבר כמובן לזכויות שהגיעו לה על פי חוק, על עצם ההתאמרות. כך כן. שזו אולי דוגמה קיצונית, אבל אם אנחנו מדברים על דיבור לא יפה, לא נעים, לא מכבד, קול רם וכדומה, כן. זה משהו שאנחנו כן יכולים לראות בהרבה מאוד חברות, באופן יומיומי, וצריך מאוד מאוד לשים לב לגבול הדק הזה, מתי זה לגיטימי וסביר, ומתי זה...
עברת אותו.
מתי הקו האדום נחצה.
כמשרד עורכי דין שמתמקד בייצוג לקוחות בעולמות הכימונאות, העסקים והזכיינות, גם רשתות וגם זכיינים, אני פוגש לא אחת לקוחות שנמצאים בבעיה חמורה, אמיתית, אקוטית של מחסור בכוח אדם. במקרים רבים הזכיינים מעסיקים בסניפים שלהם כוח אדם יחסית זול להעסקה, יחסית זול להעסקה. מדובר פעמים רבות באוכלוסיות מוחלשות בנקודת הזמן הנוכחית, ודבר שגורם לצערי הרבה פעמים לניצול מצד מעסיקים ואי הקפדה על העסקה בהתאם לכללי החוק או בהתאם להוראות החוק. אני רוצה לשאול אותך, אורית, ואחרי זה שחר, מהי החשיפה העיקרית לדעתך של מעסיק, של זכיין כזה, שמרשה לעצמו להתייחס כמו שבא לו עכשיו לאיזה סטודנט, אני לא יודע מה, שלא יותר מדי יודע את הזכויות שלו, בודק את הזכויות שלו וגם עומד על הזכויות שלו, בהקשר של חשיפה כמעסיק. מה ככה משהו עיקרי שאת יכולה להגיד?
תראה, צריך לזכור שבסופו של יום, הזכויות על פי חוק הן חלות על כל עובד במשק, בין אם זה עובד זר ובין אם זה עובד שהוא צעיר.
זאת אומרת, קחו מעסיקים בחשבון שלא משנה את מי אתם מעסיקים, אין, החוק לא עושה איפה ואיפה.
איפה ואיפה, נכון מאוד.
זה אותם חוקים, אותם כללים לכל עובד, בכיר וזוטר ככל שיהיו.
נכון מאוד.
אוקיי.
ולכן, מישהו שבאופן סיסטמטי מזלזל ולא מקפיד, אז אני יכולה להניח שהוא עושה את זה באופן גורף, ובדרך כלל גם בפלח כזה של מעסיקים שאתה מתייחס אליו, אדיר, התחלופה מאוד מאוד גדולה.
נכון, נכון.
אבל אז צריך לזכור שאם יש אחד שעולה על זה, שבעצם הזכויות שלו נפגעו ולא שולם לו כמו שצריך, הוא יכול גם לקרוא לכל החבר'ה. ואז פתאום אותו זכיין מוצא את עצמו בחשיפה של תביעה כבר משמעותית, כי יש לו מעט תובעים. והשאלה גם איך מן הסתם הוא חתום בהסכם מול הרשת המזכה,
נכון.
גם איך זה בא לידי ביטוי, בעצם הגלגל שמתגלגל גם בכיוון השני.
אני אגיד משהו בהקשר הזה, ואז שחר, אני אשמח לשמוע מה את רוצה לומר על זה. בהסכמים שאני מנסח, הסכמי הזכיינות של הרשתות, יש חובה מאוד, זה פרק מאוד מאוד גדול בהסכמי הזיכיון, חובה של הזכיין להעסיק את העובדים שלו על פי כל דין, בכל הקשור לעובדים. כמובן שיש מה שנקרא, אין יחסי מעסיק ועובד בין הרשת לבין הזכיין, אבל מעבר לזה יש חובה לעמוד בכל הוראות החוק, כל התשלומים בזמן וכו' וכו'. נקודה באמת, באמת, באמת חשובה וכואבת. תכף אני אספר לכם סיפור קצר על להביא את החבר'ה כנגד המעסיק. רצית להגיד משהו על זה?
אני רק רציתי להגיד שלהיות מעסיק במדינת ישראל זו משימה מאוד 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 לא פשוטה.
מסכים.
וברגע שהחלטתי לקחת על עצמי את ההחלטה הזו ולעשות את זה, אז צריך לנהוג על פי חוק. ופה אין מקום לסימני שאלה ואין מקום לאפור ואין מקום לשום דבר. החלטתי, אני מעסיק, בוא נתנהל על פי חוק. כי כבר נתקלתי במעסיק שאמר לי, אני לא מאמין בפנסיה, אז אני לא משלם את זה. ואני לא רוצה להגיד לכם איך דרכנו הסתיימו. אז זה לא פשוט, אבל כבר החלטתי, אז לעשות את זה כמו שצריך.
אתן יודעות שכשהייתי סטודנט, אפרופו אוכלוסיות מוחלשות, עסקתי, עבדתי בהבטחה, הייתי מאבטח במשרד ממשלתי, שמי שהעסיקה אותנו זאת חברה שמתמחה בתחום הזה, ומה שנקרא, מצאתי כל מיני אי-אלו דיוקים בתלוש השכר. To make a long story short, 22, לדעתי 22 מאבטחים, הגישו תביעה, אני הובלתי אותה. בסוף התפשרנו, קיבלנו הרבה מאוד כסף שהגיע לנו, זה לא הגיע להידיינות משפטית בבית משפט. הוגשה תביעה, אבל זה נגמר מחוץ לכותל בית המשפט, לטובתם של המעסיקים.
בדיוק. אם אפשר למנוע הליך משפטי למעסיק, זה מצוין.
כמה מילים על התהליך שאתן עושות, כל אחת מהפריזמה שלה, על תהליך העבודה שלכן אל מול המעסיקים. שחר, נתחיל איתך ואורית אחריך.
אז קודם כל, אני מגיעה לאיזושהי פגישת היכרות, וכדי, כל חברה היא עולם ומלואו, וצריך להבין בדיוק את הצרכים והצורך ואיפה הם, איפה אנחנו יכולים להוות להם כערך. אז כשאני מגיעה ונפגשת עם אותו יזם, אותו מנכ"ל, אותו בעל עסק, אותו זכיין, אז בעצם להבין רגע איפה הנקודות שכואבות לו, שהרבה פעמים זה מתחיל מהגיוס והתחלופת עובדים, אבל באמת לפעמים זה שונה. ובגלל שיש לנו איזושהי הסתכלות 360 על כל העובד בראייה הוליסטית יותר, אז אנחנו יודעים לתת את המענה המותאם.
שאגב, את אומרת עכשיו משהו שגרם לי לחשוב על זה שאם אנחנו מתעסקים בסוגיית גיוס והחלפה לעתים תכופות של עובדים, כנראה שיש לנו איזו בעיה בחוליית השימור, משהו שם צריך אולי...
גיוס ושימור.
יכול להיות, כן.
לגייס מדויק.
נכון. אפרופו, דיברו על זה פה בעלי רשתות, שהנקודה הכי חשובה מבחינתם היא גיוס הזכיין הנכון, באותה מידה אגב זה גם עובדים.
נכון.
מה אצלך? איך נראית העבודה אל מול המעסיקים שאת מייצגת? אולי תגידי את זה מהכיוון דווקא של ה... אני פשוט מכיר את הפעילות של המשרד. דווקא מהכיוון של הייצוג השוטף של מעסיקים, ולא אלה שמגיעים אלייך כשיש בעיה וצריכים את העזרה.
אז זהו, אז אני יכולה לומר שבאמת בדרך כלל מגיעים אליי מאחת משתי הסיבות. או שיש איזושהי בעיה, קיבלו תביעה, פתאום יש איזשהו עובד בעייתי שלא יודעים איך להתנהל מולו, והם צריכים עכשיו ייעוץ וליווי של עורך דין בדיני עבודה, או בעל חברה שלא מלווה על ידי עורך דין בדיני עבודה, ורוצה לעשות בדק בית ולעשות סדר בדברים. כך או אחרת, ברגע שאותה חברה לא הייתה מלווה עד אותו מועד בעורך דין שמתמחה בדיני עבודה, הם הלכה למעשה לא עשו את הדברים באופן מדויק. אז בעל החברה מבין את הערך המוסף שבעצם אני מביאה איתי. שאני יודעת, אחד, לחסוך לו כסף, ושתיים, למנוע את אותן חשיפות שדיברנו עליהן. כי כשיש עובדים, תמיד יש הפתעות מעבר לאופן התשלום והפרשות וכולי. התנהלות כזאת או אחרת, עובד שפתאום נפצע, עובד שבמחלה, עובדת בהיריון, עובד שנתפס גונב. אתה יודע, כלומר, כל פעם הדברים הם דינמיים, ובעלי העסקים בעצם נתקלים לא פעם בהפתעות שלא יודעים איך להתמודד איתם. ולכן, כשיש לך עורך דין שמלווה אותך ומדייק אותך של לעשות את הדברים נכון, אז אחד, אתה עושה את זה במינימום הוצאות כספיות, ושתיים, עושה את זה באופן מדויק, שאתה יודע שסגרת את זה, ואין לך איזושהי חשיפה מיותרת.
אני שמעתי מבין הדברים שאמרתם שתכן, שיש פה איזה תהליך של סוג של בדיקת נאותות, רגע להבין איפה המעסיק נמצא. זאת אומרת, מה יש בנקודת הזמן שפגשתם אותו, מה אמור להיות בנקודה הזאת, ומה צריך לעשות כדי לשפר, לשנות, לתקן, מה צריך לשמר. זה כאילו עלה מהדברים ששתכן, כל אחת מהכיוון שלה, וזה זה יפה מאוד, ברור לי גם מה היתרון בלעבוד איתכם, אבל בכל זאת אולי תיתנו לי איזושהי נקודה אחת שהוא יתרון משמעותי של לעבוד איתכם. שחר. מה הדבר, היתרון ה... נעוף על עצמך. עכשיו זה הזמן, זה חלקנו בתוכנית, נעוף על עצמנו.
אני בעיקר אומרת למנכ"לים שאיתם אני עובדת, שיש להם כל מיני כאבי ראש כאלה ורעשי רקע מהצד של העובדים, אז אני אומרת להם, בואו, תנו לי את הכאב הראש האלה, אני אוהבת את זה, זה התשוקה שלי, בואו נעשה לכם בזה קצת סדר. אז קשה לענות במשהו אחד, אבל נקרא לזה כאבי ראש, סוב קולד.
יפה, אני הקמול שלכם, ואת, אורית?
אני יכולה להגיד מניסיון שכל בעל חברה שמגיע אליי ולא עשה לפני כן בדק בית, אז תמיד מגלים דברים שלא עושים בצורה נכונה, ולכן, אם יש כאן מעסיקים ששומעים אותנו ואין להם עורך דין בדיני עבודה, זה הזמן לבדוק. בדיקה ראשונית, כמובן, היא ללא שום התחייבות. וככל ויגלו שבאמת שווה להם והם חוסכים כסף,
שישר.
אז יהיה שווה להמשיך בדיוק.
המשרד שלי מייצג הרבה פעמים לקוחות בעסקאות של מכירת פעילות. חברה שהחליטה למכור פעילות, או חברה אחרת שהחליטה לרכוש פעילות מחברה שמוכרת. תמיד בסוגיה הזאת עולה שאלת העובדים. מה קורה עם העובדים הקיימים בארגון באותה העת שמבוצעת העסקה? כמובן הרעיון הוא בדרך כלל לסגור בצורה מלאה והרמטית חשבון עם העובדים ולשלם כל מה שמגיע. וזה עד למועד שמה שאנחנו קוראים לו בהסכמים המועד הקובע, ומהמועד הקובע והלאה, כאשר כבר סיימנו את ההעסקה של העובד, המוכרת אפילו סיימה את ההעסקה של העובד, לראות מה קורה עם אותם עובדים, האם הם עובדים ממשיכים בארגון החדש, או בחברה שרכשה את הפעילות, אם הם לא ממשיכים, אז מה יעלה בגורלם, אם הם כן ממשיכים, האם הרוכשת מתחייבת להמשיך להעסיק אותם, ספוילר, לפעמים יש עובדים ש... המוכרים דואגים לזה שהם ימשיכו להיות מועסקים, הייתה לי עסקה כזאת לא מזמן, וכהנה וכהנה התחייבויות בצד הזה או בעניין הזה של העובדים. מה לדעתכם הדבר החשוב להקפיד עליו בעסקאות כאלה של ארגון שמוכר את הפעילות שלו לארגון אחר? בהקשר של עולם התעסוקה, בהקשר של משאב האנושי, עם מי נתחיל? בהצבעה?
איתי.
יאללה.
אז קודם כל, אני גם לביתי חברה שרכשו אותה, זה היה בקורונה, זה היה מאוד מעניין לראות איך כל הרכישה נסתה מרחוק, והמנכ״ל שם התעקש שהעובדים ילכו, זה היה מותנה במחירה שהעובדים ממשיכים. אני חושבת שהכי הכי חשוב, שקיפות.
יפה.
וברגע שנהיה שקופים עם העובדים, אז זה יוביל רק למקומות, שזה לא ייפול עליהם בבום.
לרתום אותם לתוך התהליך.
הרבה פעמים זה בעייתי.
נכון, נכון.
מכיוון שהעסקאות האלה, אדיר בטח אתה יודע,
נכון.
עסקאות רגישות מאוד.
כן.
אני כן יכולה לומר שאם דיברנו על המשאב האנושי ועד כמה שהוא חשוב, אז הרבה פעמים לחברה הרוכשת מאוד חשוב שבעצם העובדים ימשיכו, וכדי למנוע כמה שניתן זעזועים מיותרים, אז באמת הרבה פעמים כן יש רציפות והמשכיות של העובדים, ובעצם מה שנקרא את החשבון סוגרים מאחורי הקלעים.
יפה, יפה מאוד. אנחנו ממש רגע לפני סיום, ולכן אני לא יכול עוד ללכת לכל השאלות שרציתי לשאול אתכן, אבל בכל זאת, אני רוצה לשמוע מכן מילה אחת על האתגר שיש לכם בעולם העסקי, ממש אבל קצר קצר, ואחרי זה הצעה לזכיין והצעה לרשת מזקה. אתגר שלך, שחר, בעולם שלך בעצם.
בעולם שלי, האתגר שלי הוא להנגיש את עולם המשאבי אנוש לעסקים קטנים ובינוניים.
יפה. שלך, אורית, אתגר?
האתגר שלי, באופן יומיומי, כל הכוח שאני עוזרת לו ואני פותרת לו את הבעיה שאיתה הוא פונה אליי, באופן המיטבי והמהיר והיעיל ביותר, אז עוד וי שאני מסמנת לעצמי.
פגז. עצה לרשת מזכה ועצה לזכיין. בוא נשמע אחת ואחת. עצה שיש לכם.
עצה לזכיין, כמו שאנחנו כל הזמן מתעדכנים טכנולוגית ומעדכנים את המידע ומתקדמים, ככה בכל מה שקשור למשאב האנושי ולניהול עובדים. כל הזמן צריך ללמוד, כל הזמן צריך להתעדכן ולעשות התאמות, לא להישאר בתפיסות מיושנות.
שזה בכלל נכון, אגב. אצלך, עצה?
אז אני יכולה לומר לך שאימא שלי תמיד אומרת שכל עסק נראה כמו שהקודקוד שלו מתנהל. אז אם אנחנו מדברים על רשת מזכה שרוצה באמת למקסם את הפעילות שלה ואת הזכיינויות שהיא פורסת ברחבי הארץ, אז מן הראוי, למרות שעושים את ההפרדה, כמו שאמרת קודם אדיר, הגורפת והמלאה הזו בין מה ששלי שלי ומה ששלך שלך מבחינת העובדים, עדיין ראוי ורצוי לבדוק, לעקוב, לראות שהדברים מתנהלים כמו שצריך, ובאמת למנוע משברים מיותרים. ומבחינת הזכיין, כמובן, כמו כל בעל עסק, מעסיק, שרוצה לנהל את הדברים, להתעסק בלעשות כסף, ולא להוציא כסף, ולא להשחית את הזמן שלו בדברים מיותרים.
תעשה כמו שצריך.
תעשה כמו שצריך, ותראה כמה כאב ראש וכסף זה יחסוך
יפה
לך.
יפה מאוד. אורח שתרצו שיתארח כאן, בעצם אני אשאל אותך את השאלה, כי אנחנו יודעים שיש לך, ואנחנו סוגרים את השידור. כן.
אז אני רוצה לאתגר אותך, ולתת לך משהו יותר יצירתי. אני רוצה לערוך פאנל, שתזמין לפה פאנל של סמנכליות משאבי אנוש ומנהלות משאבי אנוש. ואנחנו נראה יחד...
את מתפרצת את הדלת פתוחה, הכיר אותי.
אין שום בעיה. נדבר
על זה.
אוקיי. איך אנחנו יכולים להפוך את העולם לעולם טוב יותר? כי בתפקיד שלנו יש הרבה כוח, ובואו ננתב אותו למקובות של עשייה ברוכה.
אהבתי ממש. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. איך היה לכן, אגב?
מושלם.
מצוין.
איזה כיף. ממש תודה. ממש תודה על השידור הזה. אנחנו מסיימים עוד שידור של תוכנית הזכייניסטים, הפעם עם עורכת הדין אורית ליפשיץ ועם הגברת שחר שניב. היה פה מאוד 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 מעניין. תצפו בשידור ותראו מה הסיכום של הדברים. נהיה פה גם ביום ראשון הבא. אנחנו ב-11 בבוקר משדרים הזכייניסטים. הרבה הרבה תודה לשתיכן, שחר, אורית. היה כיף גדול.
תודה
עכשיו,
רבה, תענוג.
עכשיו אני אשמיע לכם שיר אחד שאני בחרתי, ואז אנחנו סוגרים הכל. זהו. תודה.
תודה, תודה.
בס בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך ה...